טוב, שלום. אנחנו... מה זה? מים? הוא שחץ את המים? ארוך תהיה. אנחנו בדרך כלל לומדים כאן כוס וחכמנו, גם היום יהיה פה איזה מדרש, אבל השיעור היום יוקדש בעזרת השם להתכוננות לט"ו בשבט, ובעיקר למה שחכמי המקובלים דיברו איתנו בט"ו בשבט, שזה תיקון האכילה. בסדר? אתם יודעים שלפי המקובלים עושים סדר ט"ו בשבט ונוהגים לאכול לא רק מכל פירות שבעת המינים, אלא בכלל מכל סוגי הפירות. פירות עם קליפה קשה, כמו אגוז, שאי אפשר לאכול, פירות עם קליפה קשה, אבל שכן אפשר לאכול את הקליפה הזאת, כמו בוטנים אולי, פירות עם קליפה רכה, שאי אפשר לאכול תפוזים, עם קליפה רכה שכן אפשר לאכול תפוחים, וכן על זה הדרך, פירות בלי קליפה, בלי קליפה בכלל. תסכים בתיקון האכילה. עכשיו, האירוע הזה של תיקון האכילה, זה משהו שהוא הרבה יותר רחב מתיקון האכילה. יש לזה קצה באוכל, אבל בעצם כל דבר שאנחנו פוגשים, נאמר בחיים, ונכנס לתוכנו, אפשר להגיד שאנחנו בעצם אוכלים אותו, סוג של אוכלים אותו. אנחנו יכולים לאכול דעות, ואנחנו יכולים לאכול... מפגשים עם אנשים וכן על זה דרך, ולכן זה חשוב מאוד לברר את תיקון האכילה, בסדר? אז בשביל העניין הזה נעשה זה כמה הקדמות ואז זה קצת ניכנס פנימה. מתאים לכם? הנושא מעניין אתכם? חשוב, יפה. אנחנו חיים בתקופה, ברוך אתה אדוני אלוהינו חדשה, יחסית, מבחינה היסטורית, שבה אחד הדברים שנמצאים במרכז החיפושים של הרבה מאוד אנשים זה העונג. תמיד זה היה, אבל בימינו אנחנו חיים בחברת שפע. פעם ראשונה בהיסטוריה, אולי של המין האנושי, שהרבה מאוד אנשים חיים בחברת שפע. חברת שפע, כמובן שיש לך הרבה יותר ממה שאתה יכול לדמיין שאתה צריך, בסדר? הרבה יותר אוכל, בגדים, אפשרויות, חברת שפע. זה דבר חדש, זה לא היה. אני עוד בתור ילד זוכר, סגי, אתה בטח גם זוכר, המקולת, היו שני סוגי לחמים, לחם שחור ולחם לבן, ואנשים היו קונים חצי לחם. היו באים קונים חצי לחם. לא, לא היה, טלפונים לא היו, היינו יכולים להתקשר טלפון ציבורי. היה חיים טובים, לא מתלונן, ברוך השם חיים מאושרים, אבל... התחושה הזאת של אין סוף אפשרויות, אין סוף מאכלים, אין סוף מנות, אין סוף זה, לא היה פשוט לא קיים. היה פעם אחת. פעם שנייה, אנחנו נמצאים חזק מאוד באירוע של העונג. מחפשים את העונג כל הזמן. ועונג זה דבר משמעותי. הוא לא תקלה. העונג הוא אחד מהגימל ראשים בכתר. הוא אחד מהגימל ראשים בכתר. בכתר יש שלושה ראשים, אמונה, תענוג ורצון, והעונג הוא אחד מהם. עונג בעומק, כשאדם מתענג על משהו, נאמר ככה, עונג הוא גם נקודת מוצא וגם יעד. הוא גם נקודת מוצא של האדם. כשאתה מתענג על משהו, זה אומר שהוא שייך אליך בצורה מהותית. יש מישהו אחד שבשבילו, לא יודע מה, מתמטיקה זה סבל צרוף, יש מישהו אחד מתענג על המספרים, איזה יופי, איך זה יצא בדיוק, איזה פתרון יפה. אתם מכירים שמתמטיקה יש פתרון לא נכון או נכון, רק, אלא גם יפה, לא יפה. יש פתרון שהוא נכון, אבל הוא לא יפה. זה לא יפה הפתרון הזה. בסדר? ויש אחד שזה, כל אחד עם ה... אז הוא אומר שיש לך בנפש משיכה עצמית לנקודה הזאת, ועונג הוא גם במובן מסוים תכלית ויעד, כמו שאומר הרמח"ל כאן, לפנינו, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברר ויתאמץ על אדם מחובתו בעולמו, ולמד צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר עמל כל ימי חייו. כלומר, מה הסיפור שלנו? תשובה, הנה, מה שהורונו חכמנו זיכרונם לברכה הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. זהו, זה הדבר היחיד. אז החלק שואלים, זהו, נבראנו להתענג? הכוונה היא שהאדם נברא לתקן את מידותיו, לזכך את מידותיו ברמה הזאת, שכשהוא עושה את דבר השם, יהיה לו עונג. הוא לא רק יעשה את זה כי הוא מחויב, הוא לא רק יעשה את זה כי זה נכון, כי זה חשוב, כי זה אמת, זה לא מספיק. המטרה היא שהאדם כל כך יתקן את עצמו, שיהיה לו עונג. הוא לא יצטרך להתאמץ, לא לדבר לשון הרע. יהיה לו עונג מזה שהוא לא מדבר לשון הרע. או כשהוא מדבר לשון הרע, יהיה לו צער. כן, יהיה לו עונג שבת. הוא לא רק שומר שבת כי זה חשוב, וכי זה נכון, וכי זה אמיתי. הוא כל כך עבד על עצמו שהוא מתענג. אז העונג הוא גם נקודה שיש לשאוף אליה בדברים הנכונים. בסדר? אז הכל סובב סביב העונג. נקודה, עכשיו, בדורות קודמים, היה גם עניינים של מסירות נפש יותר, אנחנו גם עכשיו, ברוך, כן, ברוך שבמלחמה, אנחנו באירוע גדול מאוד של מסירות נפש. אבל ביום-יום שהוא לא מלחמה, אז אנחנו, החיים שלנו הם יותר מעונגים, אין מה לעשות, נכון? פעם היה, בדיוק, כן, דיברתי עם משפחה, דיברנו עם ילדים, וזה, על המקווה, שולחים, כן, הולכים לטבול נשים במקווה, שהיום ברוך השם בארץ ישראל, המקוואות הן מעונגות מאוד, כן, מקוואות יפות ומחוממות, ועם חימום רצפתי ותת רצפתי ומעוצה וכל זה. אבל תראו, זה לא היה ככה. עד לפני 50-60 שנה, אנשים הלכו לטבול, בחורף, פעמים, בנהר, צריך לשבור את הקרח, לשבור את הקרח כדי לטבול, בכל מיני מקומות, ברוסיה וכן על זה הדרך. היה קר, היה קפוא, לא תמיד היה חם. היום, מה זה, אישה תטבול במקווה קר, לא שייך. כל הכל ככה, אז פעם היו לומדים תורה מתוך רעב, מתוך דחק ממש. היום, רגע, אז אחרון שנייה לעלות, אחי, תעלה טיפה את הטמפרטורה של המזגן, קצת, תוריד, כוס קפה וזה, בסדר גמור, לא מתלונן, אני לא אומר שזה תקלה. זה המצב, אנחנו חיים בחברת שפע. יש לנו הרבה מהכל, בגדים, אוכל, אפשרויות, מידע, מלא מלא דברים, באופן כזה, ודאי שיטפון של ידע, זה המצב. טוב, בגלל שאנחנו חיים בחברת שפע, אז מה שאמרו לנו רבותינו המקובלים לגבי ט"ו בשבט, שתיקון האכילה, כלומר תיקון האכילה זה בעצם תיקון היחס אל העונג, הוא נהיה אירוע קריטי. כי פעם, וואלה, גם אם לא ידעת לתקן את העונג, כמה עונג כבר היה. בסדר, אנשי אדם היה צריך, נגיד שהייתי מעביר לכם שיעור, לפני 100 שנה היינו נפגשים פה כולנו, הייתי מעביר לכם שיעור על אחד מהנקודות של חברת שפע, שיש בחברת שפע זמן פנוי, יש גם שפע זמן. כי יש מכונות שעושים לך את העבודה, אתה כבר צריך לחרוש כל היום ולזרוע. צ'יק, דברים קורים מהר, אז זה מייצר זמן פנוי. אז הייתי מדבר אתכם לפני 100 שנה על סכנת הזמן, על הזמן הפנוי ועל הסכנה וכל הדברים האלו. ונגיד שלא הייתם מקשיבים בשיעור והייתם מבזבזים את כל הזמן הפנוי שהיה לכם. אז כמה זמן פנוי היה לכם? לא. עבדו 6 ימים בשבוע, מ-8 עד 4 בדרך כלל, וזהו. אם יהודי, אם אדם היה יהודי, זכה שיש לו שבת. אם לא, גם זה לא. היום, אם אדם לא ילמד לנצל את הזמן היטב ולהשתמש בו, הוא יכול לבזבז ימים שלמים. של חיים, ומצטבר בסוף לחודשים ושנים של בזבוז. נכון? כגודל האפשרות לנצל את הזמן, בנסיעות, בשמירות, ב-whatever, לכל דבר, ללמידה בעיקר, כן? ללימוד תורה, וגם ללמידה בספרים אחרים. ככה גם יכול לבזבז את אותו זמן בדברים אחרים. מדהים. ולבזבז אותו ברחבות, כן? עם אוכים. לא רק... אז לכן הלימוד הזה הוא לימוד קריטי. לימוד של חברת שפע. מה הסוד? בוא נתחיל מתיקון האכילה ואז נתרחב. בסדר, אחרי זה ניתן הרבה הרבה דוגמאות, לא, אבל זה אותו עיקרון. בוא נלך רגע לתקלה הראשונה של האכילה. איפה האכילה השתבשה? על ההתחלה, נכון? כתוב כך. ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ויצב אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. ממנו מות תמות. הפסוקים האלו הם פסוקים שסותרים אחד את השני. מצד אחד כתוב, מכל עץ הגן אכול תאכל. שמע מינה? שמע? הכל כולל הכל. אחרי זה כתוב מה? מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. אז מה? אז איך מסתדרים את זה? כן, מכל עץ הגן חוץ. אז זה לא עובד ככה. התורה היא תורת אמת. תורת חיים ותורת אמת. אם כתוב, מכל עץ הגן הכוונה, כל עץ הגן כולל עץ הדעת. הסבר, אומר את זה גם הרי קנתי נדמה לי וגם הזוהר כאן, אמר רבי יצחק, הזוהר אומר, מדבר על הנחש שהוא שקרן, בכולם מליל שקרה, הנחש תמיד שיקר, בשירות בהתחלה דאמר שקרה, מה היה השקר שהוא אמר? דכתיב, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, ולאו אחי, דאכתיב מכל עץ הגן, אכול תאכל וכולו שאר אילה, הנחש שקרן, הנחש אמר, אלוהים אמר לכם לא לאכול מכל עץ הגן, לא נכון, אלוהים אמר כן לאכול מכל עץ הגן, אז מה הפתרון? מאוד פשוט. כדי לאכול מעץ הדעת, צריך לאכול קודם מעץ החיים. מצוין. אז הנה תיקון האכילה. אתה רוצה לאכול מעץ הדעת, תאכל קודם עץ, אחי, אומר את זה מהשילוח, ויצב השם אלוהים על האדם, אומרים את זה הרבה, גם נדמה לי, הרי קנאתי, פשוט לא מצאתי אותו עכשיו, אבל עוד, רמה מפנו ועוד, ויצב השם אלוהים על האדם, לומר מכל, בעקבות הזוהר, מכל עץ הגן אכול תאכל, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, לעתיד, כשיתוקן חטא אדם הראשון, אז יהיה צירוף הפסוקים, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב, ואחרי זה, ורע לא תאכל, כלומר, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב, ככה יקראו את הפסוק, ומהרע שבעץ הדעת לא תאכל. היינו הטוב שבעילן יוכל, רק הרע לא יוכל. והשם ידבח יברר, כי לא אכל רק הטוב, והחטא לא היה רק לפי דעתו, כחיפות השוב וכו'. בואו נסביר מה הכוונה, חי ורעי, אהובי נפשי, מה הכוונה? הכוונה היא, ואני, אולי נגדיר את זה כבר עכשיו, נגדיר את הציר הזה, זה ציר סופר חשוב. נגדיר אותו, ואז נבין את הכוונה כאן ועוד כוונות. הציר הוא כזה. כדי לפגוש דעת שהיא שווה לעונג, צריך לבנות קודם כל כלים של חיים, שנקרא כישורי חיים. תאכל קודם עץ החיים, תבנה את הקומה המוסרית שלך, הנפשית, האישיותית, ואז תוכל להיפגש עם הדעת שהיא מהווה עונג. הרי על עץ הדעת נאמר שמה, מה הוא? מה התיאור שלו? תאווהו לעיניים ונכבדו להסכים. איך, איך, איך? יש שם עוד תואר, שלושה תארים. אתה בעל קורא, לא? ותראה האישה את העץ, כי טוב העץ למאכל, נחמד הוא למראה, ותאווה לעיניים. לא, יש שם גם להשכיל. נחמד העץ להשכיל. יובל, תעזור לי, נו, אתה רואה שאני מסתבך. למה אתה לא עוזר? תושיט עזרה. ותראה האישה את העץ, כי טוב, נחמד הוא להשכיל, נכון? וטוב הוא... איי, איי, לא זוכים פסוקים, השם ירחם. כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. שהוא עץ... כן, קראתי, נחמד העץ להשכיל. אז הדעת, העונג הוא בדעת. תבנה קודם כל את כוחות החיים, ואז תוכל לגשת אל הדעת. בסדר? אתם מבינים את העיקרון? זה ברור? בואו ניתן דוגמה. מה יקרה אם אני אקח ילד בכיתה ד' ואני אתן לו 10,000 שקל? מה יקרה? יקנה ב-10,000 שקל חמצוצים, בדיוק. זה מה שהוא יקנה. זה גדול עליו. אין לו חיים לדעת הזאת. הוא לא יודע מה עושים עם כסף. הוא לא בנה את כוחות הנה. הוא מעולם לא הרוויח כסף. הוא לא יודע מה זה 10,000 שקל. אם זה הרבה, מעט, הוא לא יודע. הוא ייקח את הכל לבזבז את זה. תן לילד לעבוד, תן לו להרוויח כסף, להפסיד כסף. ואז הוא יוכל לקבל את הדעת הנכונה, כי את הדעת בעצם, כי יש לו כלי חיים נכונים. זה ברור? בדיוק, קודם כל תאכל מעץ החיים, תפתח את הקומה המוסרית שלך, ואז תיגש לעץ הדעת. עוד דוגמה, מה קורה, וזה קורה, כשילד נער פוגש את יצר המין, שהוא עונג ברמות הגבוהות ביותר, זה סופר, כן, דעת זה כאילו חיבור, אתה מיד מתחבר ומקבל עונג, אבל הוא עדיין נער. מה קורה? מה קורה לדבר הזה? זה רק תקלות, נכון? זה שיבוש כל המערכת. אחר כך הסיכוי שלו להקים משפחה, להתחתן עם נאמנות ומוסר וברית ואחריות כלכלית, הוא הולך וקטן. כי הוא פגש את היצר הגדול הזה שבכלל אין לו כלים, אין לו כלים בכלל להכיל. היצר הזה, יצר המין, הוא יצר מבורך. כשהוא מגיע לתוך מסגרת, כשהוא מגיע לתוך ברית, כשהוא מגיע לתוך זה, אז הוא כמובן המנוע המרכזי, אבל אם אין לך חיים ואתה פוגש ישר את הדעת, אז זה בעיה. אז זה בעיה. בסדר? אז התקלה הראשונה הייתה, עכשיו כאן הבעיה, מה הייתה הבעיה? שעץ הדעת מאוד מפתה. מה התחלת להגיד לי? שכדי ליהנות מיצר המין, אני צריך עכשיו להשקיע במערכת יחסי, קודם כל לחכות, צריך להמתין, עד שנהיה בין 18 לחופה הכי מוקדם. נכון? ואתם מכירים, שני ראשי ישיבה נפגשו, ואצל ראש ישיבה אחד הם מתחתנים בגיל 18, ואצל השני הם מתחתנים בגיל 22. אז הוא אומר לו, לזה, תגיד, למה לא מתחתים? כתוב ב-18 לחופה, למה אתה לא מתחתים בגיל 18? אז הוא אומר, אצלנו מערכים ב-18. אז הוא אומר לו, אבל אם מערכים ב-18, מפסידים קדושה. אתה הבנתם? אם אתה מעריך בגיל 18, אתה מפסיד את ה... אז מה, אתה אומר לי עכשיו שאני צריך לחכות קודם כל. ואחרי שאני צריך לחכות, אני צריך להכיר איזה מישהי, ובכלל להתייחס אליה, ולדבר אליה, ולהיות נחמד, ולבנות את המערכת יחסים נפשי. ואחרי זה גם להתחייב לאירוע כלכלי, ורק אחרי כל הדברים האלו אני אגיע ליצר המין. שאני יכול לקבל אותו פה זמין, צ'יק, לוחץ על כפתור ויש לי מיד טענה. מה אני אלך? את הדרך ארוכה, את הדרך הקצרה. אה? אז פעם גם לדרך של החטא היה צריך ללכת דרך ארוכה. הגמרא אומרת, אולי נלמד את זה באחד הסיפורים, שאם אדם רואה שיצרו מתגבר עליו, אז ילך, ילבש שחורים, יתעטף שחורים, ילך למקום שלא מכירים אותו, וכל הדברים האלו, והוא צריך ללכת מהמקום הזה. היום הוא לא צריך ללכת לשום מקום. הכל נמצא במרחק נגיעה. כפתור אחד, והוא נמצא במבואות התאומה הכי חמורים של העולם. אז זה העניין, אתם מבינים? יש לנו עונג, ויש לנו, שהוא בא לדיבטוי בדעת, ויש לנו חיים. ותיקון העונג הוא לצרוך אותו דרך אילן החיים, דרך כוחות החיים. כלומר, אני עכשיו משתמש כאן במושג נוסף, זה נקרא העונג והלבוש. ובואו נדבר רגע על האכילה עצמה, בסדר? השתבח הבורא יתעלה, הוא נתן לנו עונג. אבל העונג תמיד נמצא בתוך לבוש שמאזן אותו. וכשאנחנו צורכים את העונג דרך הלבוש, אנחנו מקבלים אותו בצורה מתוקנת, בצורה ראויה שתורמת לנו, גורמת לנו עונג, אבל גם משאירה לנו כוחות להמשך, ולא הופכת את העונג למשהו שהוא מתמיד, ואז מאלה הוא נפסק. בסדר? בואו ניתן דוגמה מאכילה. הקודם שאנחנו רוצה שנהיה בריאים, שנאכל. אז הוא סידר דבר שנקרא אילנות, אילנות פרי, שזה המצאה לא רגילה. האילן הזה שולח שורשים לארץ, מוציא ממנה מינרלים, יש נדמה לי 16 יסודות שיש לאדם, 15 מתוכם מהאדמה בכלל, ואחד מהאוויר, חמצן. האילן לוקח מהאדמה מינרלים, ויטמינים, כל מה שצריך, מעלה את זה, לוקח מהשמש אנרגיה סולארית, פוטוסינתזה, כלורופיל, וזה, דוחף את הכל, לבת אחת, מייצר תפוז, סופך את זה סוכר, אבל סוכר שגוף האדם יודע להקל, שגוף האדם לא זה, עוטף את זה יפה בקליפה כתומה כזאת, שם את זה על העץ, כשהעץ ככה אומר לך, או, אני פה, בכבוד, תיקח, תאכל, תהיה בריא, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, תסגר ברכה, תעשה ברכה, נכון? קח עץ, תברך עץ, זה הספרדים אומרים. הולך אדם, קלף תפוז. רק לאכול תפוז, רק זה שאתה צריך לקלף אותו, זה כבר לבוש. אתה כבר צריך להתאמץ. אם יש לך קערת תפוזים, לא חתוכים, ולידה סלסלת רוגלך, לאן תלך? התפוז, אני צריך לקלף אותו. ותלכלך בידיים. רוגלך עכשיו, הוא צועק לי, הנה אני פה, אני זמין. אני זה... חם רותח, זה אומר לנו סגי. לאן תלך? והיא הלך לתפוז, התפוז נשאר מבויש. גם כשהוא מקולף, לא תמיד הולכים אליו. קלף תפוז. עכשיו, נגיד שהתאמצנו, קילפנו תפוז. יבוא לך עוד תפוז אחרי התפוז שאכלת? לא. למה? הנה עוד דבר פלא שרבים לא מכירים. יש לנו בגוף מנגנון רעב סבא. גוף, יש לו רעב סבא. המנגנון הזה עובד, מתכתב עם אוכל שהבורא יצר. אם אדם אוכל אוכל שהקדוש ברוך הוא יצר, פירות, ירקות, הגוף יודע, מכיר את זה, אומר, אוקיי, אוכל, רעב סבא, נגמר, זהו, אכלת, אתה סבא. המנגנון הזה לא עובד במאכלים שהמציאו בני אדם. אין מנגנון רעב סבא בעוגות. זה לא עובד. אתה פשוט כל הזמן מיישר עוד שורה, ורק עוד שורה שיהיה ישר, שלא לא נעים הצורה, לא נעים. אני רק מיישר את העוגת גבינה הזאת, היא פשוט חבל על הזמן, אי אפשר להשאיר אותה. עוד רגע נשאיר, המקרר יתקלקל, בום! התבנית חלקה. אומרים, מי שמיישר מתעגל. זה לא עובד, למה? למה אחרי סעודה שלמה שאנחנו אוכלים בחתונה, יגיע הכינוכים, תמיד יש מקום. זה אירוע אחר, זה... כל הכינוכים וכל העוגות, זה עונג בלי לבוש. אין בטבע דבר כזה, אין בבריאה דבר כזה, כמויות כאלה של סוכר ומתוקים וכל, מרוכזים בדבר כזה. אין דבר כזה. הדבר הכי מתוק שאתה יכול לאכול, תמר. עכשיו, אתמול הייתי, אני משתדל ביום ראשון לאכול אחרי שבת, וזה, משתדל לאכול רק פירות וירקות ביום, בעיקר פירות ביום ראשון. אתמול הייתי, ראה לי שני תמרים בתיק, אכלתי, תמר אחד, תלבטתי אם אני רוצה עוד אחד, יאללה, עוד תמר. זהו. נגמר, לא יכול, גם תביא לי, לא יכול לאכול. אבל אם היה רוגע לך, בזה, הייתי יורד לצלחת. כמו כלום. אתה לא שם לב בכלל. הגוף לא מכיר, לא, אין לו תדרים, הוא לא יודע להתמודד עם הדבר הזה. כשאנחנו צורכים את העונג דרך הלבוש, אנחנו מקבלים אותו בצורה ראויה. ממילא יש לנו גם סבא לגר, יודעים להגיד מתי להפסיק, לעצור, ואז גם העונג נשמר. כשצורכים את העונג בצורה ישירה, בין אם זה מאכלים, ולכן, מחלה מספר אחת בחברה המערבית זה השמנה. בין אם זה רגשות, נגיד, איך מרגישים טוב? מה הדרך להרגיש טוב? להרגיש טוב זה עונג, נכון? מי לא רוצה להרגיש טוב? מה הדרך הנכונה להרגיש טוב? מה? איך? אומר לנו, איתי, להתאמן. חד משמעית. לעשות פעילות גופנית, כושר. אתה יודע, אם נחבר לך עכשיו אלקטרודות לגוף ונמדוד חומרים, מופרשים, דופמין, סרוטונין ואדרנלין, ברמה כאילו לקחת עכשיו כדורים של זה. לא, אבל יש כאן עמל ומאמץ ותורך, ואתה מקבל עונג תוך כדי וגם אחרי, ודאי. אחרי זה, ודאי תחושה כותי של רעננות וכל הדברים האלו, כי התעמלת. זה לא הדרך היחידה. איזה עוד דרך אפשר? לתת. לתת למישהו, להיות במקום של נתינה, נכון? אתה נותן למישהו, אתה מרגיש שמחה, אתה לקחת את העונג והלבשת אותו בתוך לבוש. מהי הדרך הכי מהירה לעונג? הכי מהירה. לא, יותר מהירה. סמים, מין וסמים, או פורנוגרפיה, זה אפילו, זה ממש מקצר את הטווח הכי קצר במוח למרכז העונג, או סמים. במקום להתחיל עכשיו להרגיש טוב, כי אני עובד, כי אני תורך, כי עשיתי משהו בעל משמעות, מיותר לגמרי, אחי, תן לי סיגריה אחת, אני בענני, הכל טוב, העולם טוב. ישר אל העונג, דרך הדם, לא דרך הנפש אפילו. מה הנזק? הנזק אינסופי. כן, קודם כל, מי יבטיח לך שאתה תגמור בסמים הקלים, אולי תעבור עד על הקשים, שהם יארסו לך, אתה יכול לגרום למוות. אבל גם בקלים, אתה כאילו מתנתק מהחיים. זה הסוד. עכשיו, עוד פעם, כשלא היינו חברת שפע, בסדר, גם אם אדם לא היה מחודד על זה, כבר לא היה איפה להתראות. אנחנו היום חיים בחברת שפע שאפשר לצרוך כמעט כל עונג בצורה ישירה. צ'יק, זה לא צריך להתאמץ, אפשר לעקוף, מיד להגיע. אבל זה דופק לנו את המערכת. תיקון האכילה זה לכבד את הלבוש שהקדוש ברוך הוא שם את העונג בתוכו. בכל התחומים. כמו שאמרנו, יצר המין זה לכבד אותו ולשמור אותו למערכת יחסים שהיא מאוזנת, שהיא שלמה, יש בה את כל המרכיבים. יש בה גם מרכיבים נפשיים, וגם מרכיבים כלכליים, וגם מרכיבים חברתיים, וגם, ואז זה מרכיב, זה לא בלעדי זה מרכיב, ואז הוא גם מקבל תוספת, וגם נוסיף לזה טהרת המשפחה, שמצמצמת את זה אפילו עוד, ואומרת, אוקיי, לא כל הזמן, אז אתה ממש, זה לא טוב רק לטהרה, זה גם טוב לעונג, לטווח ארוך, בסדר? אבל לא רק זה, גם בעוד דברים. גם בעוד דברים. אני אתן לכם עוד דוגמה. אתן לנו עוד דוגמה, בסדר? היה פה תקופה שאפשר היה לקרות אופניים חשמליים גם לילדים ל-13. עד שהמדינה התאפסה על עצמה, כי בעקבות כמה אסונות שקרו, והעלתה את הגיל מאוד, היום נראה לי זה 16, והיום צריך גם תיאוריה, ומספר רישוי. למה? מה הבעיה? מה הבעיה? מה, ילד אופניים, אופניים, זה משנה. אתה רואה שכשילד מקבל אופניים, שיש לו ישר עונג, הוא לא צריך להתאמץ. שאלתי את עצמי, ראיתי את הבן שלי בגיל בר מצווה, ראיתי את החברים שלו, אופניים, אמרתי את עצמי, מה קורה כאן? למה כשהם על אופניים חשמליים, הם רוכבים כמו מטורפים? באופניים רגילים, אתה רואה אותו נוסע כמו בן אדם, הוא עושה עליו, בדרכה, על הכביש, אבל נוסע... בדיוק. באופניים יש איזון בין המאמץ לבין העונג. אתה מתאמץ, אתה גם מקבל עונג שאתה יותר מהר וירידה, אבל יש איזשהו איזון. באופניים חשמליים אין איזון, יש רק עונג. ואז מה קורה? איך האדם מתנהג? בצורה פראית שמסכן את עצמו, מסכן את הסביבה, יכולה ממילא גם הרבה יותר, למרבה האבסורד. והפוך על הפוך, היו גם יותר ילדים עושים בלי כסדה, אופניים חשמליים, מאשר אופניים רגילים. הפוך, אתה פה, לא, אבל אני כאילו באזור של... זה, רבותיי, זה האירוע של חברת שפע. חברת שפע, אולי נגיד עוד איזה מילה ששכחתי להגיד אותה מקודם, האדם המערבי הצליח להפריד בין העונג ללבוש. פעם לא הייתה בכלל אפשרות, הייתה, נגיד, זה לא היה מוסרי להיות בחורה בלי חתונה. הרגו אותך, בכפר או באיזה מקום, בסדר? בחברה מסורתית, אתה נורא תתבייש. היום זה מותר, מה הבעיה? כאילו, תהיה מי שאתה רוצה. בגיל הכי צעיר. האדם הערבי הצליח להפריד את הסוכר מהקנה. פעם סוכר, 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 יש בפירות, אתה רוצה סוכר, תיקח קנה סוכר, תמצוץ אותו, ויהיה לך סוכר. לא, הצליחו ליצור תהליכים תעשייתיים, להפריט את הסוכר מהקנה, וככה אתה יכול לקבל חמצוצים וכל מיני דברים, ולשים בקפה, 4 כפיות סוכר וכל הדברים האלו, ישר אתה מקבל את העונג, אבל הגוף לא בנו לזה. והדבר הראשון שנדפק כשלוקחים את העונג בלי הלבוש, זה העונג בעצמו. הוא עצמו הולך לאיבוד. ביצר המין זה אין עונות, אנשים מגיעים למצב שהם פשוט, זה לא עובד, כי הם תפרעו בלי לקבל את זה דרך הלבוש המתאים, אז לקחו רק את הדבר הזה, ואז פשוט המנגנון הזה הולך. באכילה זה לבלב, זה סוכרת, כן, אדם, הלבלב מייצר, אינסולין מייצר, בסוף הוא אומר, תשמע, אחי, אני לא עומד בקצב, אתה הורג אותי וזה, בום. אז הוא מפסיק לייצר אינסולין, ואז אסור להם לאכול סוכר, כי הם יכולים לסוכרת, וכן זה הדרך. זה האירוע. האדם המערבי הצליח לנתק את העונג, סתם, אני אתן לכם דוגמה, אתם תחשבו שבעולם בלי אמצעי מניעה, שזה עד לפני 40 שנה, אז זה ברור שהיה כאן מחסום מאוד רציני, שאף אישה וגבר לא ירצו להיות ביחד, אם הם מבינים שההשלכה היא שיכול תצא מהדבר הזה ילד, נכון? אז כדאי שזה יהיה בתוך מסגרת מסודרת וכל הדברים האלה, ברגע שבני אדם הצליחו להפריד את העונג מהאחריות, המציאו אמצעי מניעה. אמצעי מניעה זה גם דבר טוב, גם לזוגות נשואים, שכוחות לאישה וכל הדברים האלו, בסדר גמור, אבל זה כמובן, עכשיו אנחנו יכולים רק לצרוך רק את העונג ביחסי האישות, היחסי המין, לא יחסי האישות, אישות זה בין איש לאישה, נשואים, רק את העונג, בלי כל האחריות, בלי כל ההשלכות, וזהו. וזה מוליד חיים של הפקרות. כן, כשהורסים קודם כל את העונג בעצמו. כי העונג הרי בנו על ריגוש. זה האירוע. זה האירוע. אז החוכמה היא בחברת שפע, להגיד, למרות שיש לי שפע, אני אצרוך אותו כמה שאני רוצה, ואני אצרוך אותו דרך הלבוש שלו, ואני אהיה מאושר על ידי נתינה, ועל ידי עבודה, ועל ידי פעילות גופנית, ועל ידי זה, ולא על ידי כל מיני דברים שמביאים לי את זה בצורה קלה וזמינה, ואני אקרא ספר ולא רק אסתפק בלראות סרטונים, ואני אכתוב ואסכם, ולא רק אסתפק בכל מיני תקצירים וכו' וכו', בסדר? ולא ייתן לה לעשות הכל בשבילי. כי בסדר, זה מאוד מאוד קל, זה מאוד מאוד זמין, אבל זה הורס את החיים. תיקון האכילה של המקובלים דורש מאיתנו לכבד את האופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ואמרנו, קודם כל תאכל מעץ החיים, ואחרי זה מעץ הדעת. לפני שאתה פוגש את העונג, תבנה את הכלים שאיתם אתה יכול לפגוש את העונג בצורה מתוקנת. תראו מה אומר המדרש. בעיניי זה כל הסוד. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו לפני כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי, כמה משובחים הם, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. אם האדם מקלקל, אין מי שיתקן. אם האדם שהוא נזר הבריאה, הוא מחליט להתפרע ולצאת מאיפוז, אין מי שיתקן אחריו. אין מי ש... אנחנו, זה עלינו. אז צריך להתנהג באחריות. תנהג באחריות, בסדר? לפגוש את העונג דרך הלבוש שלו. תראו, אני אתן לכם דוגמה. השתבח הבורא, רק להתבונן בבריאה זה הכל. אגוזים זה מאכל עתיר אנרגיה. הוא הרבה שומן, כן? ולכן, איפה הקדוש ברוך הוא שם אותו? באיזה קליפה? קשה. קשה לקלף אגוז. צריך ככה עם הידיים, וזה, קלף אחד, עוד אחד.
פסיד אנרגיה,
ואז אתה אוכל. נוצר איזון. אבל אתה יכול ללכת פה לשוק מחנה יהודה ולקנות אגוזים כלופים. מוכנים? אתה יכול כמה שאתה רוצה. אבל בכוונה הם לא מקולפים בטבע. בכוונה הקדוש ברוך הוא עשה אותם בצורה הזאת. יש היגיון בדברים. כשאתה מקבל את העונג דרך הלבוש, אתה מקבל אותו בצורה המדויקת והוא בונה אותך. כשאתה מקבל את העונג לא דרך הלבוש, אתה מפריד אותו מן הלבוש, הוא הורס אותך. בכל תחום. אנחנו רואים תיקון האכילה, וזה נכון? בכל תחום. בכל תחום. לחם. בטבע אתה מקבל חיטה. חיטה יחד עם הקליפה שלה. זה מה שתקרא לחם קמח מלא. אבל זה פחות, צריך יותר ללעוס, ויותר זה, אז שוב פעם, האדם המערבי הצליח להפריד את הגרעין החיטה, ולקחת רק את הקמח הלבן. אז יש לך כזה לחם רך, כיף, שם עליו ממרח, שוקולד, הכל כזה, נכון? לא צריך להתאמץ ללעוס. אבל אין לזה שום ערך תזונתי. זה כלום, זה דבק בבטן, זה לא נותן שום דבר. אז כיף לאכול, אבל אתה מצליחה מפסיד. מה? הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, הוא ברח איתה, עם זה ועם זה, עם הגרעין, עם הקליפה, עם הכל. תאכל את זה? אז תיקון האכילה אני אתן לכם עוד דוגמה ל, ל... איך שפע, ריבוי של שפע, בעיניי מיותר, פוגע ב, ב, בדבר עצמו. כשאני התחתנתי, הכוונה לא רק אני, אלא כל שכבת הגיל, אולי גם אופר, אולי גם סגי, היה מאוד מקובל שההורים עומדים, בעלי השמחה, עומדים בפתח העולם, מקבלים את האורחים. זה נכון? אתה זוכר את זה? שעה. זה היה אירוע של שעה. לפחות בווידאו אצלנו זה שעה. ההורים עומדים, נגיד, משש וחצי, עד שבע וחצי, מקבלים את האורחים. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים, הגיע מפה, הגיע. ממש לא. עומדים, אנשים הגיעו, תרחו מרחוק מבוגרים וכל זה. ואז התחיל השפע להתגבר. כבר אי אפשר להגיע לחתונה, לשבת ליד איזה שולחן, ניתן לידיים ולסעות. צריך שיהיה בהתחלה בופה. אבל בהתחלה אותו באמת בופה, אנשים הגיעו מרחוק, שיהיה להם איזה משהו להשיב את נפשם, בסדר גמור. אבל מי למשהו להשיב את נפשם? זה נהיה, אתה לא צריך כלום. אה? כן, הקטנים האלה, הקבובונט הלך, חולה עליהם עם האלה, הצלחות, אה? אין דבר זה, זה. עכשיו, איזה בעלי שמחה, איזה נעליים, מי יש לו בכלל זמן להסתכל בעלי השמחה כשאתה רץ לדוכנים האלה, הטעימים, וכולם שם עם הצלחות ועם העם בנוזלת להם מפה. מרוב שפע, איבדנו דבר מאוד בסיסי, שמה? הפסדנו את זה. אנחנו בחתונה של הבת הגדולה, הצלחנו לעשות את זה. איך שהיו, בחתונה, בת אחת הייתה בקורונה, הבת שנייה הייתה, וזה היה כבר חסים התוועדות, היה יותר, הלכנו על התוועדות, ובכל אופן זה איזושהי, אתה לא יכול כאילו להתנגד לזה כבר. אתה צורך את ה... כאילו, העונג מתגבר ומתגבר ומתגבר, ואתה באיזשהו מקום בא על חשבון ה... חשבון ה... תראו מה אומר כאן, אומרת הגמרא. הגמרא כאן מביאה מחלוקת, מה היה עץ הדעת? דעה אחת אומרת שהיה גפן. שאין לך דבר שמביא אלא לאדם, אלא יין. רבי יהודה אומר, חיטה היה, שאין התינוק יודע לקרוא אבא ואמא, שיתום טעם דגן. רבי נחמיה אומר, תאנה היה, שבדבר שקלקלו, בוא נתקנו, שנאמר והתפרו להם מלא תאנה. אז, ויש גם דעות שזה היה אתרוג. אז אתרוג אני מבין, תאנה אני מבין, תאנה מלא תאנה. אתרוג כתוב ממרגג, תאווה אולי עיניים, גם אני מבין. יין גם אני מבין. מה קשור חיטה? למה יצא דעת היה חיטה? מה פתאום זה חיטה זה עץ, בדיוק. אין קמח, אין תורה. אני חושב שהסיבה היא בגלל שצריך המון המון דעת כדי להבין איך מחיטה יוצא אוכל. תהנה, אתה רואה, אתה אוכל. אתה מבין במקום. חיטה, רגע, זה גרעין קשה, בכלל בלתי ניתן לאכילה. צריך לטחון את זה. טוב, יש לי פה אבקה לבנה, מה אני עושה איתה? שפוך מים. שפוך מים. טוב, נו, נהיה פה איזה משהו לא ברור. טוב, תלוש. טוב, נילש. טוב, תן את זה לטפוח. אחרי זה תכניס את זה לאש. צריך כאן המון המון דעת כדי להבין איך מחיטה יוצא אוכל. בסדר גמור, לכן עץ הדעת היה של חיטה. גם לזה צריך כוחות חיים. לפני כן להכין. רבותיי, זה האירוע. החוכמה היא לעמול, למרות שאנחנו חיים בחברה שכאילו מבטרת על זה, מייתרת את זה. לא צריך, קח את זה זמין, הנה, קרוב וזה, אבל זה הורס את החיים ממש. השפע הוא כדי שנוכל לבחור איפה לעמול. בסדר גמור, אנחנו לא נגד שפע. נוכל לבחור איפה לעמול, אבל כשאדם המלך, יש כזה תמונה נחמדה של סבא וסבתא, מבוגרים, אז הנכד שם שואל אותם, איך אתם כל כך הרבה שנים ביחד? אז אומרים לו, אנחנו שייכים לדור שכשמשהו היה מתקלקל, לא היו זורקים אותו, אלא היו מתקנים אותו. נכון? מישהו מכם היה אצל סנדלר? סגי, אתה פה בחינה אחרת. גם בגיל, חייב להגיד. סנדלר זה אחד שהולכים אליו כדי שיתקן נעליים. מה? לתקן נעליים? למה לתקן נעליים? צ'ק! שיין! כל האתרים האלה. זה מגיע אצלי, זה במקום, עוד נעל ועוד נעל ונעליים. שפע עצום. אתה לא נהנה מהדברים. יש לך יותר מדי רכוש. יותר מדי זה... אתה לא יודע איפה כל דבר נמצא. אתה... כשאדם עמל ועובד וברכה במה שהוא עושה, הוא שמח. זה טוב בשבט. עכשיו תראו, יש חוקר קנדי, קראו לו מקלהון, נראה לי השם שלו, שהוא עשה ניסוי מזעזע. דיברנו עליו בחבורה קצת, איתי. זה נקרא Universe 25. Universe 25. שמעת על זה? אוף, לא שמעת. שמעת הניסוי? הבאתי לכם פה חלק קטן מהתיאור של הניסוי, אבל אתם מוזמנים לגגל על זה ולראות, יש שם גם מאמרים ארוכים על הניסוי הזה, וגם כל מיני סרטונים, ותמונות. הוא בנה גן עדן לעכברים. בנה מקום שיש בו מקום ל-3,000 עכברים, טמפרטורה אופטימלית, מקום כינון נוח ל-3,000 עכברים, שכל זוג יהיה לו את הפינה שלו, אוכל בשפע, מים בשפע, אין טורפים, ושם שם שתי זוגות עכברים, סיבירים או דנים, ברמה גבוהה, והתחיל לצפות באירוע. טוב, בהתחלה הכל התקדם כשורה. באמת כל חודשיים האוכלוסייה הכפילה את עצמה, מ-4 נהיה 8, טק, טק, זה. אבל אז, אחרי תקופת זמן, זה ניסוי שלמני היה לקח 5 שנים, התחילו כל מיני תופעות, שהן היו תוצאה של מה? של חברת שפע, כי הם לא צריכים להתגונן, הם לא צריכים להילחם, הם לא צריכים להביא אוכל, לא צורך זה. התחילו קודם כל להתפתח קבוצה של עכברים שהוא קרא להם היפים, שבכלל לא התעניינו בהקמת משפחה. כל היום עסוקים בעצמם ובטיפוח עצמם. התחילו תופעות של אלימות מאוד מאוד קיצונית. כל מיני זכרי אלפא שתקפו והרגו גם את הילדים שלהם, כל מי שנכנס להם לטריטוריה. אמהות, הנה, למרות זאת, אולי בגלל כל הצרכים שלהם סופקו, אמהות נטשו את הוולדיהן, או פשוט שכחו אותם לגמרי. משאירות אותם לדאוג לעצמם. נולד ולד, האמא לא מטפלת בו. עכברות האם גם הפכו לתוקפניות כלפי מסיגי גבול הכינים שלהם, כאשר זכרים שבדרך כלל מילאו את התפקיד הזה גורשו לחלקים אחרים של האוטופיה. זה נקרא אוטופיה. התוקפנות גלשה והאמהות הרגו בקביעות את ולדיהן. תמותת הוולדות בחלק מהטריטוריות של האוטופיה הגיעה ל-90%. כל זה היה בשלב הראשון של מפלת האוטופיה. כלומר, קראתי לו קלהון, לא מקלהון. כן, הוא מתאר שבהתחלה יש גדילה, גדילה, גדילה. בשלב מסוים, הילודה נעצרה. היו, המתים והנולדים היו שווים. אז הוא, זה כאילו תחילת המפלה. ואז מגיע השלב הבא. בשלב שכינה קלהון, המוות השני, כל העכברים הצעירים ששרדו את ההתקפות מאימותיהם ומאחרים, גדלו סביב התנהגויות עכברים חריגות. כבר נולדו עכברים כאלו, שהדבר היחיד שהם ראו זה התנהגות מופרעת. אז איך הם גדלו? בצורה מופרעת עוד יותר. והכל בגלל שיש פה רק שפע, רק עונג, בלי לבוש. תראו מה קורה. הם מעולם לא למדו התנהגות רגילות של עכברים, ורבים גילו עניין מועט או בכלל לא בהזדווגות, והעדיפו לאכול ולהתייפות לבדם. האוכלוסייה הגיעה לצי של 2,200, פחות מיכולת האכלה של 3,000 עכברים של היוניברס, ומשם הגיעה ההידרדרות. רבים מהעכברים לא התעניינו בהתרבות, פרשו למפלסים עליונים של המתחם, אחרים התגבשו לכנופיות אלימות למטה, שהיו תוקפות וטורפות באופן קבוע קבוצות אחרות, כמו גם את שלהם. שיעור הילודה נמוך ותמותת הוולדות הגבוהה בשילוב עם אלימות עד מהרה נכחדה המושבה כולה. בתקופת אפוקליפסת העכברים, האוכל נשאר בשפע, וכל צורך שלהם נענה באופן מוחלט, אבל האוכלוסייה נכחדה. זה ניסוי מזעזע. התוצאה הייתה שכולם מתו. זה כאילו קצה של בוא ניצור חברה, מין האנושי כנראה לא יכול להגיע לזה, אבל בוא ניצור חברה שהיא אוטופית, רק עונג, בלי לבוש, מה קורה לה? היא מתה. היא נכחדת. אנחנו זקוקים ללבוש. בעבר, כשלא היינו חברת שפע, בסדר. בכל מקרה אנחנו... היום זה קריטי האירוע הזה. שפע של אוכל, שפע של מזון. חברים, זה נוגע לכל אחד מאיתנו, אתה מגיע הביתה. בדיוק אתמול, ברוך השם, כן, הגעתי הביתה אחרי יום מאוד מאוד ארוך, והיום זה כל זה. הייתי רעב. לגיטימי שיהודי רעב בערב, בלילה, לא טוב לחובה, הייתי רעב. מסתכל על המקרה. משתדים שלא לנו בבית כל מיני דברים שיותר מדי יפתו אותנו, אבל בכל אופן, יכולתי לקחת, יאללה, נכין כוס קפה עם שתי ביסקוויטים. או, קצת עבודה. תוציא חסמה מקרר, תוציא עגבניה, חצי בצל, חצי לימון, קח אבוקה לא תחתוך, הכין סלט. שמיר גם שמתי. הכנתי סלט ירקות כזה טוב. הבת שלי הגיעה, אומרת לי, אוי, הסלט של אבא. גמרה לי חצי סלט. זה טיפה השקעת. זה לא הרבה, מה ההבדל? 5 דקות. אבל אכלת בריא. תחושה אחר כך, ברוך השם, אכלתי בריא. השתקעתי, חתכתי, הוצאתי וזה, נכון? זה נוגע לכל אחד מטעמים. אם יש לך בבית שניצל תירס עם קטשופ, אתה יכול לחמם בתוך חצי דקה, או שצריך לשלוח תוך סלט, שניצל תירס ייקח. זוכלים לא בריא, שמינים וכן על זה הדרך. לכבד את הלבוש. התיקון שלנו זה לצרוך את העונג. עונג זה דבר גדול מאוד. דרך הלבושים, גם לבושים רגשיים. אתה רוצה להתרגש מדברים טובים בחיים מצוין, תהיה חלק מדברים, תלך, תבקר פצועים, תעשה כל מיני דברים. לא, תשב לי איזה סרט, אני מתרגש מאיזה סרט או מאיזה משהו שהוא כאילו בא לרגש אותי. כך שזה כזה פנסי כזה, לא. אפשר להתרגש, טוב להתרגש, גם כן, לא טוב להתרגש כל הזמן, כי אתה תאבד את הרגש הטוב. טוב להתרגש מדברים שהם אמיתיים. זה הסיפור. אני חוזר אל המדרש, אחרי הכל זה כל הסוף חכמנו, נכון? אומר המדרש, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו לפני כל אילני גן עדן, ואמר לו, ראה מעשי כמה משובחים, לא סתם בראתי לך את העונג בתוך לבוש, לא טעיתי, אומר הקדוש ברוך הוא, לא שגיתי, אני יודע מה אני עושה. כל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך, תסתכל, תתבונן. נכון? זה לא סתם שבראתי תפוזים ולא בראתי עוגות. זה לא סתם שבראתי יצר מין למשפחה ולא ועשיתי עליך לכל הדברים לפני כן. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, והראשון שיחרב זה מי? זה אתה בעצמך, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. אין מי שזה האדם, אתה, אנחנו אחראים על עצמנו, אף אחד לא... יש לנו בחירה חופשית, חברת שפע, אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה.
אתה יצאת את מה שאומר, אתה מצלוח עושים רבי עקיבא על... למה
לא, זה לא סותר, לא, להפך, לא, יש לזה לבוש, עדיין יש לנו שותפות בעיבוד של זה, בתיקון של זה, בסדר? אנחנו מעדנים את זה, מתקנים את זה. אני מבין, כן, מדייקים את זה, מדייקים את זה, אבל מכאן, כל דבר יש לו, הוא חורג מהמידה, מכאן ועד להפריד את זה לגמרי מהזה, ולצרוך רק את העונג, בלי הלבוש, זה מוביל את הקלות שנזכה. תקן את האחייה שלנו, אמן ואמן, חזקו וימצאו.